אנחנו בפרק ב'. אנחנו כאן לומדים על המשמעות של המסעות של היהודים במדבר, איך שזה מתבטא בעבודת השם. דיברנו שיש במדבר 42 מסעות, שזה בעצם מרמז על המידות של האדם בעבודת השם, שיש לו 7 מידות, וכל אחד מהם כלול מ6. והעבודה הזו שיש בה מסע, יש בה שתי תנועות, יש נסיעה ויש חנייה, יש את ההתרוממות ויש את הנחיתה. איך זה מתבטא בעבודת השם? אנחנו עכשיו מפורטים איך זה במידת החסד שכלולים בה כל 7 מידות בעבודת השם. רק אנחנו מדברים על העלייה ממטה למעלה, זה רק 6 מידות כלולים בה. וזה ההבדל שהוא ידבר אחר כך בעוד ג' מתי מכלילים 7, ואז יוצא 49, 7 כפול 7, מתי מכלילים רק 6, ואז יוצא 42. אנחנו כרגע מדברים על 42 שזה כולל רק 6. והנה, במידת אהבה וחסד, כשיהודי יש לו מידת אהבה, מידת החסד כלפי הקדוש ברוך הוא, צריך לדעת שבה נכלל גם כן, הרי נכלל בזה כל המידות. אז קודם כל זה אהבה, זה ברור שזה חסד, זה הראשון, אבל כלול בזה גם גבורה ותפארת ונצח ועוד ויסוד. הוא מפרט מה פירוש שבתוך האהבה כלולים כולם. בכלל בא גם כמידת הגבורה ועירה. מה הכוונה? עירת חטא, שירה לנפשו שלו להיפרד מייחודו ואחדותו על ידי שום חטא ואבון. כיוון שיש לו אהבה כל כך גדולה לקדוש ברוך הוא, אז מרוב אהבתו זה כולל גם שיש לו עירה, הוא לא רוצה להתנתק. ואפילו איסור קל של דבריהם, הוא גם לא רוצה להיכשל בו, כי עוונותיכם מבדילים. וגם חוץ מזה שכלול בחסד, כלול גבורה, כלול גם תפארת. מה זה תפארת? זה רחמים. ורחמים הוא קצת מעריך. וגם כלול במידת הרחמים, שעל די התבוננות הנעל, כשיודעים להתבונן בשני הנקודות, א' הוא רוצה להיות דבוק בבורא, והוא ירא להיפרד מהבורא. מעורר גם כן רחמים רבים על ניצוץ אלוקות המחיה את נפשו. איך שירדה מטה מטה מאיגרא רמא. רחמנות על הנשמה שירדה לתוך גוף שעלול ברגע אחד להיכשל. כי יעקב חבל נחלתו, וישראל עלו במחשבה. זאת אומרת, השורש של היהודי הוא מאוד גבוה. וירדה להתלבש בגוף ונפש החיונית. ומה קורה כשהנשמה בתוך הגוף? לדאוג ולחשוב בכל ענייני הגוף. פרנסה ותאוות. ורק בגלל הגוף הוא חושב על כל הדברים האלה. וכנראה בחוש שכאשר ישן האדם, אין לו שום דאגה, ובהתעורר משנתו התעוררו כל הדאגות. והוא גם כן בחינת כרחל לפני גוזזיה, כמו שלמדנו באות הקודמת. עצם הדבר שהיהודי נמצא, הנשמה שלו בתוך גוף, והגוף מושך אותו לתאוות, זה נקרא שהקליפות יונקים ממנו. שבחינת הנשמה אינה מתלבשת בגוף, כי אם הערה מועטת, כמו שאמרנו קודם, שהקליפות יכולים לנוק רק מסערות, ככה גם הנשמה, ממה הגוף יכול לנוק ולבלבל אותו רק מההערה של הנשמה. הוא כרחל לפני גוז הזה, שעל ידי שמאירה בגוף, על ידי זה הגוף חושב ומעמיק בעניינים גשמיים, והרי זה בחינת גוז הזה, כל הבלבולים הללו, זה ממש גוזזים את הסערות של הנשמה, מושכים את הכוחות של הנשמה להבלים. והיא לזאת הרחמנות גדולה מאוד על ניצוץ הנקות. וזהו שאנו מבקשים, ברחמך הרבים, רחם עלינו. והדגש הוא ברחמך דייקה. למה דווקא ברחמך? כי אנו אין לנו השגה בתפיסה בי. אנחנו לא יכולים לתפוס את גודל העוצמה של האלוקות, ומעיד אנחנו גם לא מבינים את גודל הרחמנות של מי שמתנתק. כי לא התמחשבה תפיסה בי. לכן אין לנו משיגים גודל הרחמנות. אבל הוא התברך שהוא המדע והוא הידע מהותו ועצמותו. בעיקר תפאר את גדולתו, הקדוש ברוך הוא שבעצמו מכיר את גדולתו, השקול הקמי כלו והוא בוודאי יודע שהכל עין ואפס, אז לכן רחם עלינו. ולכן מבחינת תפארת שלמעלה נמשך הרחמים. אז זה הסברנו בריחות, מה זה נקרא שמידת התפארת כלולה באהבה. תפארת זה רחמים. מה המידה הבאה אחרי תפארת? זה נצח. מה זה נצח? זה אומר ככה, וכל זה, כל הרחמים הללו שדיברנו קודם, זה בקריאת שמה, שמתבונן בייחוד העילה בשכלו והשגתו. מתבונן שהקדוש ברוך הוא המציבית היחידה, חוץ ממנה אין שום דבר. ומילא, רחמנות על הגוף שמושך אותה, רחמנות על הנשמה שהגוף מושך אותה למטה. אך כל היום שאחר התפילה, שאין לו עוד התבוננות הנ"ל. באמצע היום הוא בעסקים, אין לו את הריכוז הזה, עכשיו הוא חושב על שמה ישראל ועל אחדות השם, הוא כרגע עסוק בכל מיני עבודות באמצע היום. ואי אפשר להתפלל כל היום, כמאמר חז"ל, הלוואי שיתפלל אדם כל היום. מהניסוח הזה הלוואי שיתפלל, אנחנו מבינים שזה לא מעשי בשטח שאדם יתפלל כל היום. אז כל היום הוא מתעסק בעניינים אחרים. אז מה ייתן לו כוח להתגבר כל היום על כל ההבלים של הגוף? ועל זה באה מידה הבאה, מידת הנצח. ולכן צריך להיות בחינת ניצחון, שבחינת אהבה מסותרת שבכל נפש מישראל בתולדתו. כי יעקב חבר נחלתו, חל לקווה יעמו, ולזאת יש להם אהבה רבה בטבעם, ולכן נקראים עם כשעורף. יהודי צריך לעורר את מידת הנצח שאומר לעצמו, גם כשאני לא מתבונן ואני לא בדיוק מונח בהתבוננות האלוקית, אני מנצח את התאוות ואני לא נופל. ולכן אמרו רז"ל ג' עזימן, יש שלושה שנקראים עזים, יש להם עוצמה, ואחד מהשלושה שקשור לענייננו זה ישראל באומות. מכל האומות היהודים יש להם עזות. עזות זאת אומרת שלך כוח לנצח. שהם בטבעם עזים וחזקים במידת הניצוח, לאהבה את השם באהבה רבה, אף בלי שום התבוננות. וכמו למשל הלכה פסוקה. כמו שאדם לומד הלכות, והוא לא מבין בדיוק כרגע את כל השקלא וטריא, את כל הטעמים של ההלכה. הוא רק אומר, כך כתוב בשולחן ערוך. אז הוא אומר, אני מקיים את זה, שכך הדין בלי שום טעם וסברה, כך כתוב, כך אני עושה. אני לא מבין בדיוק איך הגיעו לפסיקה הזו, אבל אם ככה הפסיקה, אז ככה זה הנצח. ובחינה זו, הדרגה הזו של הנצח, הראה הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, שיהיו דורות אחרונים שלא יהיה להם אהבה לידי התבוננות. הדורות האחרונים הם דורות שאין להם ריכוז גבוה ואין לך יכולת להיות בהתבוננות עמוקה. מי עוד שכלם קטן מאכיל התבוננות הנעל בהרחבה? אז מה ייתן כוח ליהודי לעמוד מול כל הפיתויים בתקופה כזו שהשכל לא מספיק מרוכב? רק שיהיה להם מידת הניצוח. איפה הקדוש ברוך הוא הראה את זה ליעקב אבינו? וזהו ויאבק איש עמו. המאבק שהיה בין השר של עשיו ליעקב בעצם מסמל על המאבק העתידי בין הכוחות של הקליפות לעם ישראל, כשאין ליהודי יכולת להתבונן, אבל הוא מעורר את הניצחון. זה היה בכף ירחו. כף ירחו זה מסמל הדורות האחרונים שנמצאים כבר בכף, בירח. אחר כך המידה הבאה אחרי נצח זה הוד. מה זה הוד? והודעה הוא עניין שמודה על האמת, שכן הוא אף אם הוא אינו משיג בשכלו. המילה הודעה זה מלשון אני מודה שככה זה. כמו שאנו אומרים, מודים אנחנו לך שאתה אהבה אלוקינו. כלומר, הגם שאיננו משיגים, אף על פי כן מודים אנחנו לך שאתה אהבה אלוקינו. כי יש חילוק בין ברכה להודעה. לשון ברכה הוא בחינת המשכה, מעלם על הגילוי, מלשון בריכה. והודעה אינו בבחינת השגה וטעם ודעת, רק שהוא מודה. אז בכוח זה שיש ליהודי את האהבה, ובאהבה כלול כל המידות, אז כלול באהבה עירה, וכלול באהבה תפארת ונצח והוד. הדבר האחרון זה יסוד. ויסוד הוא בחינת התקשרות. מה הביטוי של ההתקשרות? שמקשר דעתו בחוזק ואומץ, ועומק הדעת, קשר את עצמו מאוד חזק לעניין, והוא לא זז מזה. וכל זה בא, הכותרת זה אהבה, בגלל שאני כל כך אוהב, לכן יש לי גם פחד מלהתנתק, לכן יש לי רחמנות על הנשמה, לכן אני מנצח את כל הניסיונות, לכן יש את ההתבטלות לרצון האלוקי, גם אם לא מבינים, ולכן יש את ההתקשרות לעניין עד הסוף. ויש בחינה זו בכל מידה, כל אחד מהשבע מידות כלול מכל השש. אין באהבה, אין בעירה, והוא, הדרגה האחרונה שזה יסוד, הוא בחינת ככל בשמיים ובארץ. יש הרי ברשימה, חשם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, איך נקרא היסוד שם? ככל בשמיים ובארץ, זה נקרא היסוד. והנה, כמו כן צריך להיות בבחינת עירה כל הבחינות הנ"ל. כמו שהראינו שבאהבה יש את כל כלול כל המידות, גם בעירה צריך להיות כלול הכל. והיינו גם כן איך מגיעים למידות הכלולים בעירה, על ידי התבוננות בייחודו ואחדותו כנ"ל. יקבל עליו עול מלכות שמיים באהבה ורצון. המידה השנייה זה עירה. אז עירה, האדם עושה את זה בקבלת עול. אבל מכיוון שכלול בזה גם חסד, גם אהבה, אז הוא אומר, הוא מתבונן, אל תעשה את זה רק בצורה יבשה בקבלת עול. תעשה את זה עם אהבה, תעשה את זה עם רצון. ולא יהיה העול עליו למסע. כמו שכתוב לאהבה את השם אלוקיך, כי הוא חייך. אלוקיך, המילה אלוקיך מרמז, זו בחינת עירה. אלוקים זה דין. קבלת עול מלכות שמיים, כמו שנאמר, שום תשים עליך מלך, כי הוא חייך. מה זה כי הוא חייך? תעשה זה עם חיות, תעשה זה עם אהבה. כמו שכתוב, יראת השם לחיים. כי כל חיות העולמות הוא מבחינת מלכות, מלכות. אז אתה מתבונן שהחיות של הכל בא ממנו, אז אתה עושה את זה בשמחה. כמו שכתוב, מלכותך מלכות כל עולמים, כי אין מלך בלא עם, ולזאת יקבלו עול מלכות שמיים באהבה. כמאמר, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים ונותנים באהבה. אז רואים שגם בעירה בעצם כלול הכל, כלול גם אהבה. והוא בחינת חסד שבגבורה. זה החסד שבגבורה, זאת אומרת, אתה, כרגע התנועה זה גבורה, זה קבלת עול, אבל בתוך הקבלת עול כלול אהבה. זאת אומרת, אתה עושה את זה לא בצורה מאולצת, אלא אתה עושה את זה בשמחה. וכן לא יבעט באיסורים. אותו רעיון זה גם אם חלילה יש לו איסורים, שהקדוש ברוך הוא מראה לו גבורה, אז הוא לא בועט ואומר מה ומתייחס לזה בצורה שהוא לא מסכים עם הדבר, והוא מאוד מגיב בצורה כמו ביתה. הוא אומר לא, כי מלך במשפט יעמיד ארץ. הוא אומר, אם זה בא, זה בא מהקדוש ברוך הוא, אז הכל... אחר כך מגיעים לרחמים שכלולים בעירה, ועל ידי התבוננות הנעל טיפול עליו אימה ופחד בחינת עירה, ונכלל בה גם כמידת הרחמנות על נפשו. זאת אומרת, העירה כוללת אהבה, היא כוללת גם רחמים. כשרואה, מה זה רחמים? כשרואה שאין מתפעל מכל התבוננות הנעל ועם פחד אלוקים לנגד עיניו, ונמשל כבהימות נדבו, אדם אומר, אני מתבונן שהקדוש ברוך הוא בא לבית והוא המלך, ואני אומר שזה לא מזיז לי. אז זה שזה לא מזיז לי, איזה רחמנות על הנשמה שלי, שההתבוננות הזו שהייתה אמורה לעורר אותי, לא מעורר אותי, פשוט רחמנות על הנשמה הזאת. אי לזאת יעורר רחמים רבים על נפשו, ויבקש רחמים בתפילתו, שיהיה גילוי אלוקותו יתברך. וזהו ברוך אתה הוואי. שאומרים ברוך, אמרנו ברוך זה מלשון המשכה, אז מה יהודי מבקש? שיהיה מבחינת התגלות, ולא מבחינת אסתר, שהקדוש ברוך הוא יתגלה לו בנפש. וזהו שאמרו רבותינו, זה על אל יעשה אדם תפילתו כבר, אלא רחמים את החנונים לפני המקום. זאת אומרת, זה עמידת הרחמים שכלולה בתוך העירה. אם אתה רואה שלא מצליח להתעורר אצלך שום רגש, אז תעורר רחמים על הנפש שלך. ומה זה לפני המקום? מקום, הדרגת מקום מרמז מבחינת ייחודה הילה, הוא מקומו של עולם, שיבקש רחמים שיהיה בחינה זו בגילוי. דיינו, שיהיה התגלות אלוקות. אז כאן הוא מפרט רק... איפה רואים בגבורה, כלול גם חסד, גם גבורה וגם תפארת, שזה רחמים. הוא לא נכנס אבל עכשיו לפרט, כמו שהוא פירט קודם באהבה, גם את המידות הבאות, אחרי רחמים, נצח, עוד ויסוד, אלא הוא אומר בכללות, וכן כל פרטי המידות כלולים גם כמידת הגבורה כנל. כמו שאמרנו קודם, באהבה כלול כל המידות גם בגבורה. וכן כל זין מידות ופרטותיהן, אותו דבר, כשנגיע לתפארת, אז תפארת גם כולל חסד וגבורה ונצח ועוד וכן הלאה. אז אדם צריך לקחת את כל המידות שלו ויהפך להשם לבדו. הכל צריך להיות בטל להשם, להיכלל ולהיבטל ביחודו יתברך. זה המסעות במדבר. למה יש 42 מסעות? כי הוא לוקח כל אחד מהמידות, והוא מפרק כל מידה ומידה לגורמים. וכל אחד מהשש מידות מפורקים לכל השבע, איך שכל השבע כלולים בו, אז ביחד שש מידות מתוקנות זה 42 מסעות. וזהו בחינת מבית מסעות, שזה שישה פעמים זין, שש פעמים שבע מידות, מבית. בתי אבל אנחנו עושים חשבון שיש ממתת, 49. למה פה אנחנו עצרנו בממבית? כי הרי כללנו בכל אחד מהשש מידות את הכל חוץ ממלכות. שכוללים שבע כפול שבע זה יוצא 49. מה זה 49? זה מביני ממעלה למטה MMT. מתי שהאדם עובד מלמטה למעלה, אז 42. כשהוא ממשיך מלמעלה למטה זה 49. מה ההבדל? הספירה האחרונה זה ספירת מלכות. מלכות, המשמעות שלה זה גילוי. כמו דיבור, גילוי. כשאתה עובד מלמטה, זאת אומרת הוא נמצא למטה והוא צריך עכשיו להתרומם, אז הוא לא צריך לגלות את עצמו. ולבטא את עצמו, ולהרגיש את עצמו. להפך, הוא רוצה הרי להתבטל. אז לכן, הוא לא לוקח כל מידה ואומר מידה ואומר, או עכשיו, אחרי שגיליתי אהבה, איפה המלכות של אהבה? איפה זה יתגלה? מה זה יתגלה? אתה צריך הרי לבטל את עצמך, לא לחפש את ההתגלות שלך. לכן, כשאדם עובד מלמטה למעלה, הוא עוצר במלכות. הוא אומר, לא רוצה לגלות, רוצה להישאר בביטול. הוא נשאר ב-42. אבל כשאדם כבר הגיע למעלה, הוא כבר מזוכח, הוא כבר עליון, ועכשיו צריך להמשיך את הכל למטה. הוא אומר, פה אני יכול גם מלכות, כי עכשיו זה יהיה באור אלוקי, וזה יהיה כמו שצריך. זה אומר כאן בקיצור. והנה ממעלה למטה, MMT. שעובדים מלמעלה למטה זה 49. כמו בספירת העומר, שממשיכים עקיפים מלמעלה למטה, לכל הזין מידות עליונות. אומרים, היום יום, מה זה היום יום? היום זה מלשון גילוי. בואו נגלה, נגלה כל מידה ומידה. כל פרטיהן, דהיינו גם בחינת מלכות בכל מידה. כשזה בא מלמעלה למטה, אז גם ספירת המלכות כלולה. וזה נאמר לך, השם הממלכה, ומה זה ממלכה? בחינת יש וגילוי, כמו שכתוב, להנחיל אוהבה יש. לכן גם רואים, כשאומרים כל בוקר לך השם, יש פעמיים לך השם. בקבוצה הראשונה אתה כולל את השש. לך השם הגדולה והגבורה ותפארת והנצח והרות ככל בשמיים ובארץ. אחר כך יש עוד הפעם, לך השם הממלכה. ממלכה זה עבודה אחרת. העבודה הזו זה בא מלמעלה למטה. כשזה מלמטה למעלה זה רק שש. מה שאין כן המסעות שהם ממטה למעלה, אינם כי אם שישה לבד בכל מידה. כי צריך להיות בחינת עין ולא בחינת יש. כשאדם עובד מלמטה למעלה, אז הוא לא צריך לחפש את המלכות, את הביטוי, להרגיש מידותיו. כמו שאומר רבי יוחנן בן זכאי. מה אמר רבי יוחנן בן זכאי? אמר ביום פטירתו, איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. מה, הוא לא ידע? הוא לא ידע אם הוא הולך לגן עדן או לגיהנום? הוא אומר, לא ידע, לא חשב כל חייו. איפה בדיוק הוא נמצא ומה בדיוק דרגתו? הוא לא חיפש להתעסק עם עצמו. והיה לפי שלא ידע ולא הרגיש בחינת אהבה ואירה שלו. זה ההבדל בין הממבט מסעות לממטט ימי ספירת העומר. והנה, למסעות הנ"ל היה צריך גם כן לבחינת הארון. הוא שאל בהתחלה למה כתוב שזה ביד משה והארון. בפרק הראשון הוא הסביר מה זה משה. משה מכניס לכל אחד את העניין של הביטול האמיתי לבורא, שהיה דרגת משה. מה זה הארון? הארון אותיות נראה, שהוא בחינת גילוי מן ההלם. הארון נותן כוח לכל יהודי לגלות את הפוטנציאל הנשמתי שקיים בו. כל אחד יש נשמה, אבל הארון, אותיות הארון זה אותיות נראה. זאת אומרת, הוא אומר, לא מספיק שיש לך פוטנציאל חבוי, בו שזה יהיה בגילוי, שנראה את זה. והוא בחינת הארון, כמו שכתוב, הוא בעלות הארון את הנרות. ולא נאמר, הוא בהדליק הארון את הנרות. הארון לא צריך להדליק את הנרות, הוא צריך רק להעלות אותם. דהיינו, בגשמיות הוא הדליק, אבל הפסוק אומר, הוא בעלות, לרמז, שבאופן רוחני, הוא לא צריך ליצור את הנשמה שלך, הנשמה שלך קיימת. צריך רק שזה יתגלה, שזה לא יישאר חבוי. כי הנרות הם נשמות ישראל, כמו שכתוב, נר הוי נשמת אדם. והארון הוא המעלה את הנרות אל מול פני המנורה. פירוש שאלה אותם, שיהיה בהם גילוי בחינת נר השם נשמת אדם. ובוט הסוריים. עכשיו, והנה, כל מבית מסעות הם בחינת רצון ממטה למעלה. כל 42 רצאות, אמרנו קודם, 42 זה עבודה מלמטה למעלה. וזהו עניין קריאת שמה, שבפרשת שמה יש שם מבית תיבין. זה מרומז בפרשה הראשונה של קריאת שמה, שיש בדיוק 42 מילים, מי ואהבת אתו בשעריך. ה-42 מילים זה כנגד 42 מסעות. כי בשמה ישראל זה עבודה מלמטה למעלה. אבל במסעות היה שתי תנועות, היה ואיסור, אחר כך היה חנו. מה זה ויחנו? אחר כך ויחנו, בחינת שוב. הוויסו זה התנועה שאתה משתוקק לעלות. שוב, זה שאתה חוזר חזרה, זה החנייה. איפה זה בתפילה העניין של השוב? פה בחינת 18 שאחר קריאת שמה. שאומרים, מה אומרים ב-18? ברוך אתה הוויה. 18 פעמים ברוך אתה. מה זה ברוך? ברוך מלשון בריחה, שיוברח ויומשך להיות בבחינת גילוי, בחינת אתה, שהוא לנוכח. לכן הברוך זה גילוי, זה 49, והשמה זה עלייה, זה 42. וזהו, בנוחו יאמר שובה, לכן היה בארון, היה והי בנסוע ארון, היה הוא בנוחו, זה שתי דברים שונים. מה המטרה, לאן להגיע? הרי הוא שאל, למה כתוב שכל המסעות זה אשר יצאו מארץ מצרים? והנה עיקר ותכלית נסיעתן היה לצאת מבחינת מצרים. מה זה נקרא לצאת ממצרים? מבחינת מיצר וגבול, תצא מכל המיצרים. תדע לך שאפילו גן עדן העליון הוא בחינת גבול ומיצר. כל הגילויים שיש עד הגאולה השלמה, הכל נקרא מצרים. זה בחינת השגה. אם אתה יכול להשיג, זה שנשמה בגן עדן יכולה להשיג אלוקות, זה שיכולה להשיג סימן שזה מוגבל, כי זה היה בלתי מוגבל באמת, גם הנשמה לא הייתה יכולה להשיג. וזה המטרה, להגיע עד למצב שנגיע לגילוי הגדול שאפילו לא יכול לרדת להשגה. איפה זה מרומז בפסוק? לכן כל הממבט מסעות נקראים הכל אשר יצאו מארץ מצרים, זה המטרה, לצאת ממצרים, ולאן הגיע? והיינו עד חנייתם בירדן יריחו, זו התחנה האחרונה. מה מרומז בירדן יריחו? יריחו הוא בחינת ריח, המילה יריחו זה מלשון ריח. מה זה ריח? והנה בחינת ריח הוא בחינת הערה מועטת מעצמיות הדבר. כשיש לך רק ריח של הדבר, אין לך את הדבר בעצמו. כמו שכתוב, וריח הפך כתפוחים. אז אין לך את התפוח, יש לך רק את הריח של התפוח. שהריח אינו ממהות התפוח עצמו. מה זה ברוחניות ריח? אז נראה עוד דבר למה קשור ריח, ואז נבין מה זה ברוחניות ריח. והנה כתיב, וירח את ריח בגדיו ויברכהו. רואים שריח קשור לבגדים. כמו שנאמר, שיצחק אבינו יריח את יעקב כשנכנס לקבל את הברכות, ויברכהו. ויתן לך אלוקים איתה לשמיים. אז הוא יריח, הריח קשור לבגדים. בעוד מקום רואים שהריח קשור לבגדים, וכן בזוהר בלק, מה כתוב? אמרו, בריחה דלבושייכו. יש שם הסיפור שהינוקה ראה על התנאים, שהם לא קראו קריאת שמה, כי הם היו עסוקים במצווה אחרת, אז שאלו, איפה אתה יודע שלא קראנו קריאת שמה? אני מריח בריח של הלבושים שלכם, שחסר לכם את הלבוש הזה של קריאת שמה. אז רואים שריח קשור ללבוש. מה זה לבוש? כי בגדים מבחינת מצוות. לבושים זה מצוות, שהם בחינת מקיפים, שהם בחינת רצון של למעלה מהחוכמה וההשגה. דיינו במילים פשוטות. מה ההבדל בין תורה למצוות? תורה, אתה חייב ללמוד ולהבין. מצווה, זה לא, אתה לא חייב להבין, תקיים. לכן מצווה נקרא לבוש. לבוש זה דבר שהוא מקיף אותך. אוכל זה דבר שנכנס בפנים. תורה זה כמו אוכל, זה נכנס בפנים, אני מבין, כל עת. מצווה זה מקיף. אם זה מקיף, זה אומר זה מבחוץ, זה משהו של למעלה מהשגה. אז המצוות נקראים לבושים, כמו הרצון האלוקי, רצון זה למעלה משכל. והוראית התורה מה זה מחוכמה נפקת, כי בבחינת החוכמה יש בבחינת השגה. ולכן אני מזיו השכינה, לכן הנשמות בגן עדן לומדים תורה, אבל כל מה שהם לומדים ומשיגים זה רק זיו, זה רק הריח, רק המעט מאוד. אך בחינת רצון העליון של למעלה מבחינת חוכמה, אבל הרצון האלוקי אין בו השגה, אי אפשר להשיג. לכן אמרו רז"ל, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. למה? כי בעולם הזה אתה מקיים מצוות, בעולם הבא אתה כבר לא יכול לקיים מצוות. בעולם הבא אתה יכול רק להשיג תורה, אבל מצוות אין. אין לבושים. בעולם הזה יש מצוות, מצוות זה הרצון האלוקי, מצוות זה יותר גבוה מתורה. ושכר מצווה, מצווה. היינו המצווה עצמה שלמעלה מעלה מבחינת עולם הבא. ולכן כתיב הירח את ריח בגדיו. על בגדים שזה מצוות יש רק ריח. אתה לא יכול להשיג. יש לך רק נגיעה בריח שלו, שזה למעלה מהשגה. ויתן לך. מה זה ויתן לך? ויתן לך זה יותר נמוך מהריח. מה הוא נתן לו? שמבחינת ריח נמשך ברכה מטל השמיים, שהיא תורה שבכתב, ומשמני הארץ, שזה תורה שבעל פה, שמקורם ושורשם, ומבחינת ריח בגדיו המקיפים, כמו בפועל, כל הגמרא, מה בא לעשות? להסביר את המצוות. זאת אומרת שהמצוות זה המקור, והתורה בא להסביר את המצוות. אז המצוות הן יותר גבוהים. אז הוא אמר, וירח את ריח בגדיו, שזה גבוה, וייתן לך, מה אני יכול לתת לך שאתה תוכל להבין? תורה, לימוד התורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. כי הרי הבגדים שהוא למעלה מהחוכמה והבינה, שם תורה שבכתב, תורה שבעל פה. דהיינו, מה יותר גבוה מתורה, מהבנה, דהיינו בחינת רצון העליון. ולכן אין בו בחינת השגה, לכן במצוות אתה לא משיג. אתה יכול רק לקיים. כי מה יש לך במצווה? בחינת ריח. כמו שכתוב גבי קורבנות, ריח ניחוח להוויה, כשאתה לא יכול להשיג זה רק ריח. ריח זה דבר שאתה לא יכול לתפוץ, ומה זה ניחוח? ניחוח הוא לשון נחות דרגר, שמבחינת ריח נמשך להיות הוויה חדשה גבוה מאוד נעלה. אז מה בעצם אומרים? אתה יוצא, המסע זה לצאת ממצרים. כל מה שאתה משיג זה מצרים, תצא מהמצרים, תצא מאוד מצרים, תצא מאוד מצרים. לאן תגיע בסוף? עד שתגיע לירדן יריחו, עד שתגיע לריח, שהריח זה הרבה יותר גבוה. מכל השגה שאתה יכול להשיג. זה המטרה של כל המסעות. ולעתיד לבוא, יתגלה בחינת זו. לעתיד לבוא, אנחנו נהיה כלים לריח שהיום אנחנו לא יכולים להשיג. לכן נאמר על משיח, אחד הסימנים שהנביא ישעיהו אומר, שאיך נדע משיח מה עניינו, ויריחו בעירת הוויה. יוכל לשפוט את אנשים עם ריח. למה ריח? כי זה הזמן שאנחנו נוכל כן לגעת בריח. לא למראה עיניו ישפוט, וכלשון הגמרא זה נקרא דמורח, ודאין, הוא ידון על פי הריח, וזהו גם מבחינת ירדן יריחו. ירדן, משום רודן, מה זה רודן? מושל. מי ימשול ביריחו, מי ימשול על ידי ריח? זה משיח. אז ירדן יריחו מרמז גם על משיח, כי הוא ימשול על ידי הריח, וגם מרמז על הדרגה הזו של הריח, של המצוות שהיום אי אפשר להשיג, שזה יהיה לעתיד לבוא. ובקיצור העניין של המסע.